Boeing. עמלק מוזכר בתנ״ך, אנחנו מכירים אותו בספר בראשית, אנחנו מכירים את אזכור אקראי, לכאורה, של עמלק, במלחמת ארבעת המלכים את החמישה, אז אנחנו מכירים שמוזכר שם, שמכירים את המקום ההכאה הוא בשדה העמלקי. זה בדרך אגב, אז אנחנו לא, יש שם ויכוח במפרשים ולראשונים, האם יש עמלק שקדם לעמלק שאנחנו מכירים, כן, מה נראה לי מציע כך, או שזה נקרא על שם סופו, כמו שרשי אומר שם, וזה פסוקים שפשוט משה כותב אותם, כנראה רטרואקטיבית, ואז זה אולי מובן. בכל אופן, אנחנו נתייחס למקומות שבהם אנחנו רואים את עמלק פועל. אנחנו בתורה מכירים שתי הזכרות של עמלק פועל. אחת בספר שמות ואחת בספר במדבר. אלה הפעמיים שאנחנו נפגשים עם עמלק בתורה. תכף נעבור עליהם. ועוד מוזכר כמצוות מחיית עמלק בספר דברים. זה בתורה. אחר כך אנחנו פוגשים את עמלק בספר שמואל, לפחות שלוש פעמים, פעמיים במלחמה של שאול, ואחר כך במלחמה של דוד, ועוד פעם אחת אנחנו פוגשים את הנער העמלקי שמכה את שאול, שזה ממש צמוד לפעם למלחמה של דוד ועמלק, ממש ברצף אחד. אלה המפגשים שלנו עם עמלק, יש עוד מפגש אחד במגילת אסתר, לא בצורה מפורשת. כלומר, כתוב אמן מלמדתה אגגי, ואנחנו מבינים שאגגי זה כנראה מזכיר את אגג מלך עמלק. ובפעם האחרונה עוד איזה פסוק בדברי הימים. זה המקומות שבהם עמלק מוזכר בעצם. אז אנחנו נסתכל במקומות האלה וננסה לראות מה עולה מתוך הפסוקים על עמלק. אז הפעם הראשונה בשמות, כן, אנחנו היום זה יהיה קצת לדפדף בתנך, אבל זה נפתח את זה. הפעם הראשונה היא בשמות פרק י' ז'. ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, פסוק ח', ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, ואהרון ומשה תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר אדוני אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו ימחה את זכר עמלק מתחת השמיים, ויבן משה מזבח, ויקרא שמו אדוני ניסי, ויאמר כי יד על כסייה מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. פרשייה קצרה, תשעה פסוקים, מאוד מומלץ לקרוא מאמר מאוד יפה של הרב סמט שהוא כתב בנושא, שהוא מנתח את הפסקה הזאת. אמר מאוד מאוד יפה, שמופיע בספר שלו עיונים לתורה, נדמה לי בראשון, בשני, אחד העיונים שלו. אני לא רוצה לדבר על זה, אני רוצה לדבר על המלחמה בעמלק ומה שעמלק, ההזדמנות הזאת של עמלק. חז"ל מרבים לדבר על זה שעמלק תוקף את עם ישראל לפני מתן תורה. רגע לפני מתן תורה, באמת השלב הבא זה בעצם מפגש עם יתרו ואחר כך עם עמלק, וזה דבר שמצאנו אותו דבר. הקשר בין עמלק ויתרו הוא גם דבר שאנחנו פוגשים אותו הרבה. למשל, מניין ועמלק ובני קדם, אחר כך אנחנו פוגשים את יעל אשת חבר הקני, ואצל בלעם, וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק, ואחר כך על הקני, כן, נתן משאביך ושים בסלע קניך, בקיצור יש, שהם באים ביחד הרבה פעמים, כנראה שמדובר בשני עמים נוודים שקשורים אחד לשני. בכל אופן לענייננו, אני רוצה לדבר על הסיטואציה שבה תוקף עם ישראל את עמלק. מדובר בעם של עבדים שיוצא ממצרים לפני חודש, וכחודש, אולי קצת יותר מחודש, ועמלק מנצל את ההזדמנות שהם מסתובבים במדבר, לתקוף אותו. רפידים זה נמצא איפשהו במדבר סיני, במרכז וצפון, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה, יש כמה הצעות למיקום המדויק. כשישראל שלטה בסיני אפילו הקימו מחנה כזה, היה מחנה צבאי מאוד גדול, ובסיס של חיל האוויר, מנחת, שקראו לו רפידים, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק את המיקום. איפשהו באזור בין המרכז לצפון סיני. אז עמלק מנצל את ההזדמנות שיש עם של עבדים, בטח מצב קשה מאוד, חזרנו מדברים על זה, כן, שאף אחד לא נלחם בעם ישראל, אחרי יציאת מצרים, ועמלק הוא הראשון שתוקף, אבל יש פה גם מעבר לזה. בספר דברים, בפרשת כי תצף, קראנו השבת, אשר קרחה בדרך, אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים, הכוונה ממש עם היציאה, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. על פי הטעמים, המילים עייף ויגע מוסבות על ישראל, המילים ולא ירא אלוהים מוסבות על עמלק, לפי הטעמים. אם כי זה מחלוקת הנעים במחילתה, על מי נאמר לא ירא אלוהים. בפשטות, לפי הטעמים, מדובר על עמלק, זה קשור, אולי גם קשור להקשר שם, נדבר על זה עוד מעט בהמשך, איך זה מובן מההקשר. עייף ויגע, בתנ"ך צריך לדעת שהמילה עייף, היא בדרך כלל לא מדברת על עייפות פיזית, או לא בדרך כלל, לפעמים לא מדברת על עייפות פיזית, אלא יותר על צמא. כן? מים קרים על נפש עייפה, שמועה טובה מארץ מלחה.
יש לי.
עייפה נפשי להורגים, חזרנו. כן? אבל חזרנו. אבל בפשט של המילולי, כן? מים קרים על נפש עייפה, למשל, זה צמא, וגם אצל עשיו. כן? על איתן נינה מן האדום האדום הזה כי עייף אנוכי. זאת אומרת צמא, כן, או רעב, כן, חוזר מן השדה. עייף זה צמא, יגע זה מה שאנחנו קוראים היום עייף, כן? מה שאנחנו היום משתמשים בביטוי עייף. אז הרבה, זה, וזה הרבה בתנ"ך. לא תמיד, אבל הרבה. לא תמיד. עם ישראל היה עייף ויגע. זה אפשר להבין רק אם קוראים את הפרשייה הקודמת לפרשייה שקראנו עכשיו. תחילת פרק י"ז. ויסעו כל עבדת בני ישראל ולהתברסים למסעיהם על פי אדוני ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם. וירב העם עם משה ויאמר תנו לנו מים ונשתה ויאמר להם משה מה תריבון עם עדים מה תנסו את אדוני. ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתן ממצרים להמית אותי ואת בני ואת מפני בצמא. ויצעק משה אל אדוני לאמור מה יעשה לעם הזה עוד מעט וסקלוני. ביטוי יפה, זכור אותו אחר כך. ויאמר אדוני אל משה עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתתך אשר איתי תבוא את היאור קח בידך והלכת. עבור לפני העם הכוונה כנראה שמשה עוזב את העם והולך. לאן הוא הולך? מסע אחד קדימה. תסתכלו פרשת מסעי, תראו שמרפידים נוסעים לחורב. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והקיט בצור ויצאו ממנו מים ושתה העם והיה הזקן משה לעיני זקני ישראל. אנחנו לא זוכרים את זה בדרך כלל כי אנחנו לוקחים את ההקעה בצור של ספר במדבר, אבל ההקעה בצור של ספר דברים היא לא לעיני כל העם כמו במדבר, אלא היא דווקא רק לעיני זקני ישראל. אם כן, מה קורה פה? יש פה עם ישראל, כמו שאמרנו שהוא יוצא ממצרים וכל הנושא הזה של העבדות, ועכשיו, ועם ישראל פעם ראשונה מתנסה בנקודה הזאת של המדבר שאין מים וצמא מאוד מאוד גדול. המנהיגים, משה, כמו שנראה בהמשך, גם היינו כבר קראנו מקודם, גם יהושע וגם הזקנים, כולם הולכים מהלך של מסע אחד קדימה, אני לא יודעים כמה זה, אולי יום, אולי כמה שעות, והולכים לחורב כדי להוציא מים לעם. אם כן, המנהיג, שכל שכבת ההנהגה של עם ישראל שהוציאה אותו ממצרים, עוד אין מנהיגות טבעית שהתפתחה במהלך 40 שנה, לא. אלה, משה ומשה, זקנים ויהושע לא נמצאים במחנה, נמצאים בהר חורב. משה שם עקב עצור לעיניהם, עד שהמים יגיעו למחנה ישראל, כנראה שהמים צריכים עוד לזרום, ככה משמע ספר דברים, כן, ספר דברים, כשמתואר חטא העגל, אז משה מתאר שהוא משליך את העגל, את האפר, את האפר של העגל, הוא משליך אותו אל הנחל, כן, כתוב ככה, ויקוט אותו תחון, דברים פרק ט', ויקוט אותו תחון היטב עד אשר דק לאפר, והשליך את אפרו אל הנחל היורד מן ההר. כן, אז אני הייתי פעם בסיני, יותר מפעם אחת. יכול לספר לך שמדבר סיני, אין בתקופה הזאת של י"ז בתמוז, אין אף נחל משום הר שזורם. אין, יכול להיות שאולי פעם היה, אבל אנחנו בפשטות אין שם נחלים זורמים, נחלי איתן ואיזה. אז איזה נחל מדובר? הנחל שכתוב אצלנו. נחל משה מכה את הצור, והנחל זורם, הוא אמור להגיע מהר סיני עד רפידים ולהשקות את עם ישראל. ובזמן הזה, שמשה מכה את הצור, והזקנים ומשה ויהושע נמצאים בחורב, אז עמלק תוקף. ואתה עייף ויגע. כן? עם ישראל עייף, יגע, אין מנהיגים, ועמלק מנצל את ההזדמנות ותקף את עם ישראל. הביטוי ולא ירא אלוהים הוא ביטוי שבתנ"ך מכוון בדרך כלל, בייחוד בתורה, לחוסר מוסר טבעי. לא חוסר מוסר אלוקי, חוסר במוסר טבעי. אני אתן כמה דוגמאות, ואני אסביר גם איזה חוסר במוסר טבעי, זה נראה בדוגמה הראשונה, אבל זה נראה כמעט תמיד נכון. למשל, לא תקלל חרש ולפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מאלוקיך אני השם. כן. אז היראת אלוקים היא מה שגורמת לאדם לא לנצל את היתרונות שלו על העיוור או על החרש, ובמילים אחרות, באופן כללי, יראת אלוקים זה שהאדם לא מנצל את היותו יותר חזק מהשני כדי לעשות לו משהו. אתן כמה דוגמאות לזה. זה דוגמה פשוטה. זה מפני סיבת, זה שאדם לא ינצל את זה שהוא יותר, יש לו יותר כוח מפני זקן או דברים כאלה, זה דוגמאות פשוטות. כן, זה, ותראינה מילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר אליהם מלך מצרים, כן? מילדת, מה יותר פשוט מנולד איזה תינוק, זכר, לחסל אותו, כן, ילד קטן וכולי. ותראינה מילדות את האלוהים, יראת אלוהים או אברהם אבינו, נכון? אומר, אך אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, כן? יכולים לחסל אותי, יכולים לחסל אדם כדי לקחת את אשתו. למה? כי אם אני יותר חזק, אז אני ארוג אותך וכך תשתמש. או יוסף אומר לאחים, זאת אסור וחיו,
את
האלוהים אני אראה. אני עכשיו פה מלך, יכולתי לחסל אתכם, אבל את האלוהים אני אראה. כלומר, יראת אלוקים זה שכשאין יראת אלוקים, אין יראת אלוהים, זה אומר שבאדם מנצל את הכוח שלו, אני יותר חזק, אז אני מחסה מה שבא לי.
מה זה, ואתה ידעתי
כי... מצוין, אני לא אתייחס לזה, אם תרצה אחר כך אני אתן לך שם הצעה בפסוק, זו שאלה מאוד קשה. אני יכול להציע פירוש מאחורי מהפירושים הרגילים בפסוק הזה, אז אני בכוונה לא רוצה עכשיו. תכנס לב שאלה מאוד טובה, פרשת העקדה. כן? כי ירא אלוהים אתה ולא חסכת. בסדר, אז אני אציע, זה באופן כללי אני אגיד בקצרה ותכף תנסה את זה אחר כך. יש פעמים בתורה שהמילה כי פירושה אף על פי. בסדר? תבדוק את זה אחר כך. לענייננו, אז ולא ירא אלוהים אצל עמלק זה פשוט. כן? אבל לא ירא אלוהים, הכוונה שעמלק לא ירא אלוהים. כן? וחז"ל אומרים, חז"ל במדרש אומרים שבספר דברים, בפרשת כי תצא, פרשת עמלק סמוכה למידות ומשקלות כי זה קשור לפגם מוסרי. זה פשט המילים. ולא ירא אלוהים זה חוסר מוסריות. עמלק אין לו מוסר טבעי. זה לתקוף את החלשים, לנצל את הכוח. ואם נהפוך את זה לאידיאולוגיה, החזק שולט. מי שחזק יותר, עושה עם החלש יותר מה שהוא רוצה. אנחנו מכירים את האידיאולוגיה הזאת. איך קוראים לה? דרוויניזם. בסדר? לא, זה תיאוריה טבעית. בעולם הטבע. החזק שורד. כן? מי שחזק יותר, הוא שורד. ומי שלא, לא שורד.
אה, אני לא מנדיש. שהמלאק נלחם בישראל, כאילו, משה
ואהרון
לא
אוהב
איתם?
לא
אוהב. אז איך...
זה בדיוק הסיבה של מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומתי אלוהים ידי.
כן, אבל לא מנדיש.
היום הראשון של המלחמה הוא כאשר משה לא שם. מה הסיבה? נשאל ככה. לא ראיתי שכתוב, אבל אני אשאל. מה הסיבה שכשמשה יורד עם הלוחות, הוא שומע קולות, והוא אומר, אין קול ענות גבורה ואין קול ענות חלושה, קול ענות אנוכי שומע. אתה מתי פעם אחרונה משה שמע קולות מלחמה? שהוא ירד מהר סיני. איך הוא יודע להבדיל?
לא, גם אם הוא הקרוב זה לא...
אני אומר שהוא יודע. כי הוא, בפעם הקודמת שהוא ירד מהר סיני, הוא שמע קולות של מלחמה. הוא שמע קולנות גבורה וקולנות חלושה. והוא שלח את יהושע, מחר לנו אנשים וצא ילחם מעמלק. והוא הלך חזרה אל הר סיני, כן? אחרי ניצב ראש הגבעה ומתי האלוהים בידי. ולכן, לא סתם משה אומר. אז יש כאילו, יש לו על מה, על רקע, על מה לומר. וזה המלאק. אז המלאק תוקף ברגעי החולשה. אני אגיד את האמת, גם אם משה ואהרון היו שם, זה עדיין רגע של חולשה. זה תקוף עם של עבדים שיצא כרגע ממצרים וכו'. שנבין בהמשך אולי קצת יותר מה הייתה המטרה. אבל גם ככה, זה לתקוף ברגעים הכי הכי קשים. אולי אפשר להגיד אפילו קצת יותר מזה, שזה לא רק התקיפה הזאת. המלאק, הפעם הבאה שאנחנו נפגוש אותו, זה במדבר בסוף פרשת שלח, בחטא המעפילים.
הרב, גם אומרים על הכנעני ש...
אני עכשיו מדבר, זה זה. הכנעני שמופיע ב... כן, הכנעני מלך ערד, פעם אחת.
הגם המעפילים,
הגם...
יש הכנעני היושב, נכון, ורשי אומר, היושב בהר ההוא. רשי לקח את זה מכאן. כן, בואו נראה את המקור בחטא המעפילים. פרק י' פסוק מ'. וישכימו בבוקר, ויעלו אל ראש ההר לאמור, הננו ועלינו אל המקום אשר אמר ה' כי חתנו. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח? אל תעלו, כי אין ה' בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. זוכרים מה היה, מה יש השם בקרבנו עם עין? כשמתלבטים, אם יש השם בקרבך עם עין, אז המלאק מצליח. אז אם אין השם בקרבכם, כן, אין סיכוי. כי המלאקי והכנעני שם לפניכם, ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מאחרי אדוני, ולא יהיה אדוני עמכם. ויעפילו לעלות אל ראש ההר, וארון ברית אדוני ומשה לו משהו מקרב מחנה, וירד המלאקי והכנעני היושב בהר ההוא, ויקום ויקטום עד החורמה. כן, מה זה ההר ההוא? איזה הר זה? אתם יודעים איזה הר זה? זה כתוב בהמשך. אפשר גם בפה להבין האמת איזה הר זה, אבל זה כתוב בספר דברים בצורה יותר מפורשת. ממש בתחילת ספר דברים, כשמשה מתאר את חטא המעפילים, אם אני זוכר טוב, אז הוא גם אומר את שם ההר. כן. אז בדברים פרק א', פסוק מ', ותענו ותאמרו חטאנו, ותחגרו איש כלי מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה. ויאמר אדוני אליי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי אינני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם. ואדבר אליכם ולא שמעתם, ותאמרו את פי אדוני ותזילו ותעלו ההרה, ויצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר על חורמה. הר הוא הר שעיר. הר שעיר זה כינוי בתורה להר הנגב. הר הנגב זה מה שאנחנו קוראים, הפסגות הגבוהות של... מה שהר הנגב המרכזי, הר סגי, הר חריף, כל אזור הר המון, מכירים, נכון? כל הגבעת, לא עושה את זה, איפה שעושים טירונות, זה בקציעות, זה טיפה צפון, צפון מערב הזה, לא מכירים? אף אחד לא עשה פה גבול מצרים פעם? תכירו לנו במילואים, בטוח תגיעו. קיצור, אז, ככה נעשה, ככה בטוח תכירו. אתם מכירים את גבול ישראל-מצרים, נכון? זה קו ישר, מתחו, הבריטים. מתחו קו ישר מרפיח עד טאבה. קו ישר, נכון? בדיוק, באמצע יש שני שפיצים כאלה. למה?
כי הם רצו להחליף את הגבול.
זה לא שסימן את הסרגל.
הם רצו להחליף את הגבול, אז הם לקחו כל פעם קצת לשם, ואז הם יחזירו לך.
זה הרבה יותר פשוט. מי שסימן, זה קרוב למה שאתה אומר, מי שסימן עבור הבריטים את הגבול היו בדואים, שהציבו את האבני גבול. ופשוט שם זה מול הר חריף. לטפס 900 מטר כדי להציב אבן גבול, זה יותר מדי שהוא בדואי. אז הוא יציב את האבן למטה, זה הכל. אז זה איך קיבלנו עוד כמה מטרים. זה הכל. כן, אנחנו פעם אנחנו עברנו. אז ההר, אז כל הר, כל הר הנגב, הר הנגב יוצא באזור שלנו, יוצא בתוך ישראל של היום, כן? אז זה הר חריף. זה הרים שמגיעים לגובה של 900 מטר, 1000 מטר, לפעמים הרים מאוד מאוד גבוהים. שולטים על מרחבי סיני בתצפית, יש שם בסיס מאוד גדול, גם של מודיעין, שולט ממש, רואים פנימה את כל סיני כמעט, עד אמצע סיני רואים שם. כשנוסעים על כביש 10, עולים שם במעלה, איפה שיש, יש גם בסיס, כמו שנקרא הר חריף, אז יש שם נקודה שנקראת מצפה קדש. היום כבר אי אפשר לסער שם אזרחים, כבר נותנים על כביש 10. יש נקודה שנקראת מצפה קדש. הוא קוראים לה מצפה קדש כי היא צופה על קדש ברנע. קדש ברנע זה המקום שממנו יוצאים המעפילים, נכון? המרגלים נשלחים מקדש, כתוב בספר דברים, וחוזרים לקדש, אמן, ספר במדבר. אז זה המקום, ממנו עולים המעפילים, וההר הוא הר סעיר. הר סעיר בתורה זה הר הנגב, כן? לא להתבלבל עם הרי אדום בצד השני. שני חלקים של עשיו, אנחנו זה קשה לנו להשים לב, כשיש שני חלקים לעשיו, והם בעצם ארץ אחת, בסדר? ארץ אחת שהיא פשוט משני צידי הירדן, אבל היא המשך. אנחנו רגילים שיש גבול בין ישראל לירדן. אבל בתקופת התנ"ך זה לא ככה, זה המשך ישיר. יש את אזור הר סעיר, שזה אזור הר הנגב, והרי אדום, זה טריטוריה אחת שהיא טריטוריה של בני עשיו. הצד של סעיר והצד של אדום, שני הממשיכים של עשיו. בכל אופן, אז זה ההר, ועל ההר הזה משה עמלק. עמלק, אחד הצאצאים מצאצאי עשיו, בנו של אליפז, כן, נכדו של עשיו. אז הוא יושב שם על ההר, הוא תופס, הוא רוצה, תחשבו מה זה. עם ישראל יושב בקדש, כן? אתם תשבו בקדש, כימים אשר ישבתם, אומר רש"י 19 שנה. איננו יודעים כמה זמן עם ישראל ישב, לפחות 19 שנה, אולי אפילו יותר. 38 שנה זה לא שעם ישראל הלך כל יום, כן? סך הכל לא היו הרבה מסעות, כן? סך הכל היו 42 מסעות, חלק גדול מהם היה עוד לפני מתן תורה בכלל, לפני קריאת ים סוף. חלק גדול מהם היה בדרך אחר כך לארץ ישראל. אין הרבה מסעות במעלה, בשנה 40, אין הרבה מסעות במהלך ה-38 שנה האלה. עם ישראל יושב רוב הזמן בקדש. ומי שנמצא מסביבו זה המלאקים, ומי ששולט עליו בתצפית, כמו שהיום אנחנו מעל המצרים ושולטים ככה בתצפית על כל סיני, זה המלאק. כן, וזה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. זה לא רק באותה מלחמה, זה 38 שנה של הצקות או 19 שנה של הצקות. המלאק, כמו שנראה בהמשך, שלט היטב במדבר, ידע בדיוק את כל הדרכים, הכיר איפה ללכת. מספיק שאיזה אחד טועה בדרך, אחד הלך לכאן, אחד הלך לשם. השארת את האוטו במקום הלא נכון, לא מוצא אותו. העדר קצת סטה, זהו, נגמר. אין, זה דברים שאנחנו מכירים גם היום. זה בדיוק המלך, כן? בהמשך נבין שזה, הוא אפילו עושה יותר מזה. אז זה המלך בתורה. המלחמה, ניצול, זמן החולשה, וגם אולי 38 שנים של הצקות בלתי פוסקות. אני רוצה לעבור לספר שמואל, ודווקא להתחיל מהסוף של ספר שמואל. אולי אחר כך גם נחזור קצת אל שאול, ונגיד כמה מילים גם על שאול, אבל נתחיל דווקא מדוד, בפרק למד. אני אקדים את הסיפור, מה קורה שם, אזכיר לכולנו. באופן כללי, מה שקורה בסיפור הזה, זה ששאול המלך נערך בגלבוע, עם ישראל נערך, עזרא הפלישתים נערכים באפק ואחר כך עולים צפון עליהם את ישראל, ובסופו של דבר עומד להיות קרב מאוד מאוד גדול שמה. שאול הולך לבעלת האוב, דוד דווקא עולה עם צבאות פלישתים. דוד עוזב את ציקלג שיודע המקום שבו הוא ישר, ועולה צפונה עם צבאות פלישתים, כאשר ברגע האחרון אחיש תופס אותו ואומר לו, תשמע, הביתה, לא מתאים לנו, אני רוצה אותך, אבל שאר הפלישתים חוששים ממך, לא ניכנס כרגע ליחסים בין אחיש לפלישתים, כנראה שזה לא בדיוק אותו סוג פלישתים, ואחיש שולח אותו הביתה. ודוד חוזר הביתה לציקלג, מהלך 3 ימים, וכשהוא מגיע, בואו נקרא, פרק ל' פסוק א', ויהי בבוא דוד ואנשיו ציקלג ביום השלישי, והמלאקי פשטו אל נגב ואל ציקלג, ויקו את ציקלג וישרפו אותה באש. וישבו את אנשים אשר בא מקטון ועד גדול, ומיתו איש, ונהגו וילכו לדרכם. זה המלאקים פושטים, אז רק נסביר דבר ראשון את האידיאולוגיה, לפני שנסביר מה קורה כאן. זה קלאסי. הנה הם רואים איך המלאקים מתנהגים. שני הצבאות הגדולים באזור, הצבא הפלישתי והצבא של שאול, עלו צפונה. אפילו צבאו של דוד, שהיה תפי פלישתים, עלה צפונה, לעמק, לכיוון עמק ישראל. השטח ריק. מי מנצל את ההזדמנות? העמלקים. זה דוגמה טובה. בדיוק כמו שראינו אצלנו בפרשה, אצלנו בתורה, אז הנה, זה העמלקים, מנצלים את ההזדמנות, ועכשיו תוקפים. איפה הם תוקפים? אז אני מקריא מהמשך הפסוקים, אנחנו פשטנו נגב הקריטים, ועל אשר ליהודה, ועל נגב כלב, ואת ציקלג שרפנו, ואחר כך כתוב, בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים ומארץ יהודה. כלומר, הם מנצלים, יש להם עכשיו שבועיים להשתולל, והם מנצלים את זה, וזה אבל, עוד נושאים לב, שלל גדול, שחלק גדול מהשלל הזה זה מה? אנשים. השלל הוא אנשים. ומה, מה כזה? אז זה הצעה שהרבי יהודה בן נון העלה הראשון, אני חושב, הוא הראשון שהעלה את זה, והם ילדים. למה אנשים? המלכים הם עם שבין השאר הם עם של סוחרי עבדים. הם תופסים את האנשים ורוצים למכור אותם. וראיה מכאן, מהמקרה הזה, וינהגו לא ימיתו איש, וינהגו וילכו לדרכם, לא הורגים אף אחד, ואז יש כל סיפור, דוד מגיע וכו', ודוד רודף אחריהם, וירדוף דוד הוא ו-400 איש, ויעמדו 200 איש אשר פיגרו מעבור את נחל הבשור. נחל הבשור נמצא דרומית לציקלג, ציקלג בערך, כן, צפון מזרחה לרצועת עזה, נחל הבשור בערך באמצע הרצועה. העמלקים ממהרים דרומה. למה דרומה? לא, סיני? אולי, אולי? נכון? שוק העבדים הגדול של המזרח התיכון נמצא במצרים. ושם הם הערים העמלקים. זה נחל הבשור מוצף. מי שלא יודע איפה נקודות המעבר, גם היום, לא יכול לעבור אותו. לא משנה אם יש לך טנק, לא משנה מה יש לך. נחל הבשור, רוחב של 200 מטר, כשזה מוצף, זה מוצף. 200 מי שוצרים, דוד ממשיך עם 400, שמצליח לכן שהם כנראה יותר חזקים, יכולים לעבור, עד שכחו שהם באו ממסע של 6 ימים. 3 ימים עד אפק ו3 ימים חזור. זה היום השביעי שלהם ברצף. כן? וחוצים את נחל הבשור ורודפים אחרי פלישתים, אחרי המלכים, ומשיגים אותם. רואים את העקבות, אבל לא יודעים לאיפה הם נעלמו. פה רואים היטב שהמלכים ידעו, כמו למשל הנבטים, הכירו היטב את המדבר. ידעו איפה הנקודות שבהם אפשר לישון ואיפה יש מים. ודוד לא יודע איפה זה. הוא לא יודע איפה לתפוס אותם. וזה מה שעושה דוד. וימצאו איש מצרי בשדה, ויקחו אותו אל דוד. ויתנו לו לחם, ויוכל, וישקו מים. בשלב הראשון מזהים אותו כאיש מצרי. כן, זה מזכיר לנו קצת את משה, אבל אותו דבר, כן? לא מזוהה. איש מצרי. נותנים, דבר ראשון נותנים לו לחם ומים, ויתנו לו פלח דבלה ושני צימוקים ויוכל, ותש ארוחו אליו. ויאמר לו דוד, למי אתה ואימי זה? אתה ויאמר נער מצרי אנוכי עבד לאיש עמלקי, ועזבני אדוני כי חליתי היום שלושה. הפסוק הזה הוא הפסוק של המהפך. מהפך משתי בחינות. הבחינה הראשונה היא שדוד מנצח מוסרית. הניצחון המוסרי של דוד מול המוסריות, האי-מוסריות של העמלקי. דוד, בזה שהוא מציל את הנער המצרי, בלי לדעת עוד שהוא יעזור לו. דבר שלא נותן לו לחם ומים, ופלח ולה וזה. עוד לפני שהוא חוקר אותו, לא חוקר אותו ואז נותן. דבר שלא מציל אותו. כן? ורק אחר כך הוא... זה נקודה... זה. כשדוד עושה את זה, הוא מנצח מוסרית את העמלקים. העמלקים היו אלה שהשליחו את הנער המצרי הזה. למה? כי הוא חולטי. הוא לא עמד בקצב. איך אומרים, אפילו את הכדור לא בזבזו עליו, ואיפה שהוא נפל, נפל. לא היו מרימים אותו זה. עכשיו, זה לא שהוא היה חלש, שאי אפשר לי כלום. נתנו לו פלח דבלה ושני צימוקים והאדם התעורר על החיים. אין? הוא לא עמד בקצב פשוט. אז זרקו אותו. דוד מנצח מוסרית, וכתוצאה מזה, זה, הדבר הזה עצמו, זה גם מה שגורם לו לנצח במלחמה. ואותו נער הזה, כן, איך הוא אומר? ואומר עליו דוד, תורידני אל הגדוד הזה, גדוד. בתנ"ך כבר ראינו שזה, כן, שוסי המדבר, שוסים שפושטים אל היישובים, המקומות המיושבים. ויאמר, שב עלי באלוהים, אם תמיתני ואם תסגירני ביד אדוני. זה ששולח אותנו לתורה, לא תסגיר עבד אל אדוניו. והורידך אל הגדוד הזה, ויורידהו, והנה נטושים על פני כל הארץ. נטושים הכוונה מפוזרים. אוכלים ושותים וחוגגים, וכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלישתים, ארץ יהודה, ודוד מנדה, אני אומר באמצע החגיגות. והם בטוחים שכל הצבאות כבר איפשהו בעמק ישראל, אין להם ממה לחשוש, והם חוגגים עם כל השלל שהם לקחו, ודוד מנצל את ההזדמנות, מכה בהם ולא נמלט מהם איש, כי עם 400 איש נער שרכבו על הגמלים בהם. ומחזירים את השלל וכו' וכו'. זה בעצם, אז פה אנחנו רואים מי הם העמלקים.
אם נשאר רק הגד,
איך אני אומר? זו השאלה. הרי אנחנו מכירים שלפחות בפשט הפסוקים נשאר רק הגד, נכון? אז בואו נחזור רגע לשם, שמואל א' פרק י' ד'.
נשף
זה שם של זמן? כן.
זה ערב,
מי שזה ערב? חזל שואלים, נשף ועד ערב זה שני מילים לאותו דבר. האם זה תחיות, יש דעות שזה בוקר או יש דעות שזה ערב, אבל איך שלא יהיה זה שם של זמן.
כן, השאלה היא איזה זמן זה?
נכון, ולכן אמר, לא משנה כרגע הוויכוח, הוא מופיע בגמרא ברכות, לא משנה כרגע איזה זמן, יחידת זמן, מהנשף עד הערב, בוקר עד ערב, מערב עד ערב, איך שלא נסתכל על זה. ובאמת אצל שאול, בפרק י' ד' ואותו בשמואל א', אז אנחנו מכירים שבאמת שאול בפרק י' ד', שאול מכה לכאורה את כל עמלק. הוא אמר שם, פקדתי את אשר עשה עמלק, אשר שם לו בדרך, בעלתו ממצרים, לכי כיתה את עמלק, וחרמנתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו, ואם אתה מאיש עד אישה עולה לדיוני קשור עד סן, גמל עד חמור. ולכאורה, שאול עושה את זה. אגב, גם פה, הוא אומר שאול אל הקני, לכו סור ורדו מתוך המלאקי, אנחנו רואים שהקני שוב מעורב עם המלאק, גם פה, כמו שכבר הערנו. והוא מכה אותו, והתפוס את אגג מלך המלאק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב, על פניו הרג את כל המלאקים. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא עברו אחרימן וכל המלאכה נמבזה ונמס אותה אחרת. אני אסביר מה הכתוב. כלומר ששאול ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן והבקר זה פסוק שצריך להיקרא לצדדים. כלומר צריך לקרוא אותו ככה. ויחמול שאול על הגג והעם על מיטב הצאן והבקר. זה מוכח מההמשך. שאול אומר את זה במפורש, לפסוק ט"ו, הוא אומר, ויאמר שאול מהמלכי והוא, שאול תומא כל הצאן, אשר חמל העם על מיטב הצאן והבקר. אז העם הוא זה שחומל על מיטב הצאן והבקר. מי חמל על הגג? אז בעצם, ויש הרבה פסוקים כאלה בתנ"ך, אני לא אכריח את זה עכשיו, יש עוד הרבה פסוקים, דוגמה הכי פשוטה, זה בהלל, מי כהשם אלוקינו המקביעי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. בפשוט המקביעי לשבת, כן? המשפילי, המקביל לשבת בשמיים, המשפילי לראות בארץ. ויש עוד פסוקים כאלה גם בספר שופטים, ובעוד מקומות לא ניכנס לזה עכשיו. יפה, אז אם כן, פסוק חז"ל אומרים, חז"ל באמת מסתכלים על הפסוקים האלה ולא מבינים. איך יכול להיות ששאול מכה פה את כל עמלק, את כל העם החרים לפי חרם, ופחות משנתיים אחר כך, לפחות לפי מניינם של חז"ל, וזה לא משנה גם אם זה היה 10 שנים אחר כך, כן? דוד המלך נלחם שוב בעמלק. והמלאק פושט על כל הנגב פלישתי ונגב יהודה וזה יכול להיות. מאיפה צמח פה המלאק חדש? חז"ל נותנים תשובה, אני אנסה לבאר אותה לדעתי, לא חייבים לקבל את מה שאני אציע. חז"ל נותנים תשובה ואומרים שהמלאק עשו בכשפיהם והתחפשו לכבשים. בטח למדתם בכיתה א', המורה הכואבת בטח לימדה אתכם שככה המלאק ידעו להתחפש לכבשים ולכן הם ככה התחמקו. אני אציע הסבר למה שחז"ל אמרו. דבר ראשון זה שהעמלק היה בהם את הנושא הזה של כישוף מופיע בהרבה מדרשים, אז זה חז"ל ודאי התכוונו. אני חושב שחז"ל לא התכוונו למה שאנחנו מדמיינים את זה כמו בהארי פוטר, שכל אחד יכול להפך לו לאיזה חיה שנראה לו ככה פוקוס פוקוס כזה. לא זה מדובר. אלא מה באמת חז"ל אומר. חז"ל מתכוונים להגיד דבר כזה. חז"ל מתכוונים שברגע שהעם וברגע ששאול גם, חושבים על השלל, המלחמה הופכת להיות מלחמה שהיא לא מלחמת חורמה. כי אם אתה רץ אל השלל, אתה כבר לא רודף אחרי אויבים. וזה מה שאומרים חז"ל שהעמלקים התחפשו לצאן ובקר. ברגע שהעם חומל על הצאן והבקר, ממילא נשאר מעמלק. שאול הורג את כל העם, איזה כל העם? שנופל בידיו, אבל הרבה עמלקים הצליחו לברוח. וזה בגלל ששאול לקח את הגג, ואם שאול לוקח את הגג, אז כל אחד בעם לוקח לו מה שהוא רואה ליד.
זה לא יחמל, זה לא יחמל. כאילו אם היית אומר כל העם חומד, כאילו כל אחד לוקח את זה, אז זה היה הגיוני, אבל אם הם חומלים, אז נראה כאילו נלחמים נלחמים.
אז עוד זאת אומר שלחמול זה רחמים. העם פשוט אומר, זה לא, המילה הלחמול זה לא כמו שאנחנו מדברים, אני אתן לך מספר שמואל.
שאול נזלב את המילים בשביל...
לא, אני אתכם בספר שמואל, אני אקריא לך בספר שמואל ככה בפרק, שמואל ב' פרק י' ב'. משלח אדוני את נתן דוד ויבוא אליו ויאמר לו שני אנשים היו בירחת, אחד עשיר ואחד רש, לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד ולרש הם קול וכולי. ויבוא הלך לאיש העשיר ויחמול לקחת מצונו ומבקרו. מה זה ויחמול לקחת מצונו ובקרו? זה לא רחמים. כן, זה כסף. כן, הבזבוז לא טוב בעיני, מה אני ארוג את הצאן ובקר הזה באמת חבל. זה, מלחם על עצמו. זה בדיוק מה שיש כאן, זה החמל, כן? שחמל העם זה לחוס על זה בגלל שזה לא מרחמים, אלא לחוס על הבזבוז, כן? זה לא יחמול לקחת מצונו ועם פה. כן, אז פה אנחנו רואים את, בדיוק את הקונטרה. כלומר, כדי להילחם בעמלק, הרי עמלק הוא זה ש, שהולך לשלול שלל וביזה ולקחת ועבדים, כמו שאמרנו, כי זה מה שמוביל אותו. כן? זה אחד הדברים שמובילים אותו, הנושא הזה. ושאול ברגע שהוא עושה את זה, הוא נכשל מוסרית, ומלא הוא גם נכשל במלחמה עצמה, בדיוק הפוך מדוד. אתה נכשל, אתה מצליח מוסרית, אתה גם מצליח במלחמה עצמה. אתה נכשל מוסרית, אתה גם נכשל במלחמה עצמה. זה מוביל עצמו. בשני מקרים, זה מוביל עצמו. זה מוביל לכישלון וזה מוביל להצלחה. וזה בדיוק מה שקורה אותם. ולכן שאול נכשל, באמת, לא על זה שאגג נשאר בחיים. הרבה המלאכים נשארו בחיים. על זה, באמת, זה מה שאומר, כששמואל בא לרומי כל הצון, ושמואל מבין שהמלחמה לא הייתה מלחמת חורמה. אם לוקחים לצון להמכר, כן, זה שלא לחיות מהבהמה, זה חלק מהשמדה של המלא. כן, לא בגלל שהבהמות שלהם חשובות. חז"ל אומרים שלא יקרא שמה, כן, שם שבהמה של המלא. לא רק זה, אם אתה לוקח את הבהמות, אתה לא רודף אחרי האנשים. זה, זה, זה מה שחזל אומרים עם הכל, זה נראה לי מה שחזל התכוונו להגיד בסיפור עם הקסמים, חוץ מזה שבאמת רצו להגיד שהם היו מחשפים, כן? כוחות של קשפים, אבל בצורה פשוטה נראה לי שזה מה שחזל התכוונו להגיד.
כמו שאומרים שהיו שדים.
מה?
כמו שאומרים שהיו שדים.
כן, אז זה כמו שאומרים. עד היום אין כאילו.
שם אומרים ש...
הנה, אתם אומרים, הולכים שער רמה.
לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. לא, אבל כולם אומרים שהם בישראל.
הגרא אומר שהיו שדים עד שהרמב"ם פסק שהם.
זה הגני.
וזהו, ומאז...
הסכם איתו לגמרי. תודה על
ההסכם. טוב, אבל יש דעות שונות, מי שרוצה להסתכל ברמב"ם, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן לענייננו, מה שחשוב פה, אז אנחנו רואים פה ששאול כנראה באמת קשל במלחמה במלאק, ועל זה הוא גם הודח, הוא לא עשה פשוט את מה שהוא התבקש לעשות. זה לא רק שהוא חמל על הגג ועל הצון והבקר. היה פה כישרון טוטלי במלחמה. הראיה שבאמת נשארו המלאקים, כן, כעבור שנתיים להילחם בדוד, או כעבור 10 שנים, לא משנה כמה זה היה, כל התפרש לפי שיטתו, כן, להילחם בדוד. אני רק רוצה להעיר עוד הערה מהמפגש השלישי והאחרון שלנו בספר שמואל עם המלאקים, וזה בפרק ב'. מפרק א', סליחה, בשמואל ב', ויהי אחרי מות שאול, ודוד שב מהכות את עמלק, וישב דוד בציקה גמים שניים, ויהי ביום השלישי, ברור שיש פה איזה קשר, גם קודם זה היה ביום השלישי, והנה איש בא מן המחנה, ועם שאול ובגדיו קוראים אדמה לראשו, ויהי בבואל דוד, ויפול ארצה וישתחו, ויאמר לדוד, אי מזאב תבוא, ויאמר אליו מחנה ישראל נמלטתי. ואז הוא שואל אותו, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ויאמר הנער המגיד לו, נקרו נקראתי בהר הכרמל, והנה שאול נשאר על חניתו. והנה הרכב ובעלי הפרשים ידבקו. חז"ל כמובן, נקרו נקראתי, קרחה, בן בנו של קראו, הכל פה במקרה כמובן וכו'. אולי זה גם דוד הרג אותו. ויאמר לו, מי אתה? ויאמר אליו, המלאכי אנוכי. כן, ככה אמרתי לשאול, ויאמר אליי, עמוד אליי ומוטטני, כי אחזני השבצי, כל עוד נפשי בי, ויעמוד עליו ומוטטהו, כי ידעתי כי לא יהיה אחרי נפלו. נפלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ויצעדה אשר על זרועו, ואביהם אל אדוני הם. מה עושה המלאכי במלחמה? לא משנה באיזה מחנה הוא היה, מחנה ישראל, מחנה פלישתים, מה עושה המלאכי במלחמה?
זה מה שנשאר בו. שאלה קטנה, אמרנו שבגלל הניצחון המוסרי, בא גם ניצחון, בכל זאת מדוד בורחים 400 איש.
כן. משהו היה חסר. אז אני יכול להציע, אבל לא משנה כרגע, כן? זה נכון שמשהו שם לא שלם. אין ספק. השלמה היא באה בדברי הימים, חשוב, לא משנה כרגע, אבל נכון. לענייננו, מה עושה נער המלאכי במלחמה?
יוסף.
הוא לא שותף, הוא לא בא להילחם. יוספוס מתאר את זה הרבה על הצבאות הרומאים, שלרומאים תמיד היו נלווים למחנה הצבאי. הוא כל מיני, אני רוצה להגיד, לא יודע איך הוא קורא לזה, אוכלי נבלות נקרא לזה, כן? כאלה סוחרי עבדים ומנצלי הזדמנויות כאלה שהולכים אחרי הצבא. תופסים אנשים, תופסים שלל, כן, בוזזים, כן. זה בדיוק, הם מנצלים את ההזדמנות. זה בדיוק מה שעושה שם המלאקי. ולכן דוד שואל אותו, המלאקי אנוכי ודוד ישר מבין, כשאומרת הנקרא, נקראתי, הוא לא נקרא, והוא לא ישר, זה לא, אופס, הלכתי לטיול בגלבוע לכתוב כלניות, ובמקרה אני רואה את שאול גוסס. זה לא הולך ככה. הבן אדם הולך בין האנשים הגוססים, כדי... זה עבור במקרה, כיוון שאנשים גוססים, אז הוא עושה להם גם טובות, באותה הזדמנות, הוא גומן חסדים לאנשים גוססים. הוא אוהב אותם, כן. קשה מאוד להוריד את אדם מבן אדם חי. עכשיו, באמת, זה הרבה יותר קל פשוט.
זה לא היה הנער שם שאול.
מה?
זה לא הנער ששאול אמר לו בהתחלה.
שאול בסיפור המקורי,
הוא
אומר לנושא כלים שלו. ופה, כזה, השאלה היא, היחס בין שני הסיפורים הוא שאלה מאוד טובה. יש מפרשים שניסו להגיד שזה משהו, שכאן הוא משקר. בצד הפשוט הוא לא משקר. כי עמוד עליי הוא מוטטני, למוטט בתנך זה להרוג מאדם גוסס. כמו אצל יונתן. נושא כליו ממוטט אחריו, כן? לכן שאול כנראה גסס, ויכול להיות באמת ששאול ביקש, כן? יכול להיות. והוא גם עשה לו טובות. כמו המלאקים, בדר, כבר עובר שם באזור, ורואה את האירוסים, אז הוא... זה מה חסדים. כן. אז זה בדיוק הסיפור, ועל זה דוד עורב. אותו ודוד מבין, והנער המלאקי הזה עוד מנסה למקסם את ההצלחה, ולבוא אל דוד, ולהרוויח פה גם כן איזה משהו, ולקבל איזה משהו על הנקודה. כמה נקודות על הצעדה והכתר, ודוד מבין טוב מאוד מה עושה שם המלאקי, וסוגר איתו את החשבון, כן, והורג אותו. לא סתם זה, לא כי... מה? כן, אבל אני אומר פה זה לא רק כזה. אני לא חושב שהיה מישהו המלאקי טוב, יאללה, לשם ייחוד והורגים אותו, אלא אני חושב שיש פה המלאקי שגם מתנהג כמו המלאקי. כן, ואז זה דוד הורג אותו. אז יש פה, אנחנו רואים בצורה עקבית, שהנה אנחנו רואים גם פה, וגם אצל דוד מקודם, ובתורה ראינו את זה, שהמלאקים יש להם אידיאולוגיה. האידיאולוגיה היא להיות החזק גובר על החלש. כן? והחזק אוכל את החלש, ותופס ויכול לעשות אותו מה שהוא רוצה, ואם זה לקחת אותו לעבדים, וזה מסביר למשל במגילת אסתר, כאשר המן עולה לגדולה והוא מנצל את מעמדו כדי להרוג את היהודים, שהם באותה תקופה, זו תקופת החלשה מאוד בהיסטוריה היהודית, כן? לא עם, כאשר לא נספרים כעם, נכון? הפעם הראשונה שהם נספרים כעם זה כשמרדכי שולח ספרים למדינה מדינה, ואלה היהודים ככתבם וכלשונם. אבל כשהמן שולח, היהודים לא נספרים כעם במגילה. והוא מנצל את ההזדמנות, וזה, ואחד הדברים היפים הוא לראות שאסתר אומרת, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, נחרשתי. כן? מאיפה היא העלתה את הרעיון הזה? מאיפה עלה הרעיון הזה, ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו, נחרשתי? אז כנראה שהרעיון עלה, בגלל שמדובר בהמן, האגגי, כן? בדרך כלל, אם הוא היה רק, כמו תמיד, רק מוכרים אותנו לעבדים, המלאקים האלה, זה לא היה נורא. אבל הוא רוצה להשמיד אותם. זה משם ברעיון, וזה אומר גם שכבר בתורה, כשהמלאק תוקף את עם ישראל בחודש אחרי צאתו ממצרים, זה לא רק ניצול מצב של חולשה. המטרה היא מה? יש פה עם של עבדים, שרגילים להיות עבדים, שיצאו כרגע מבית עבדים, ואנחנו נחזיר אותם למקום שממנו הם באו. זה כמתגבר על השם, כן, שאומר הרמב"ן. זה ממש הפך יציאת מצרים. כל התורה היא נגד עבדות, זכר ליציאת מצרים. כן? לא, אל תקשו עליי מי עבד עברי ועבד כנעני. עבד עברי ועבד כנעני זה הפך העבדות הרגילה. כן? מי שמכיר את הדינים וזה, וצריך את קידושים, ממש הפך העבדות הרגילה. והמלאק הוא בדיוק זה האידיאולוגיה שלו. עכשיו, אני אחרוג ממנהגי, זה לא דברים שהיו פעם. זה דברים שהם קיימים עד היום, ואותם אנשים. כלומר, אני אסביר. הרב סולובייצ'יק היה היחיד, דרך אגב, אני חושב, בין הראשונים, אולי מישהו אחד שחשב, בין האחרונים שחשב על זה, הוא היה היחיד בין האחרונים שחשב שאפשר לזהות את העמלקים עם הנאצים, למשל. כן, עם כל מי אחד הדברים שהוא חשב, כי אפשר לזהות, עמלק זה לא גנטי, אלא עניין של אידיאולוגיה, ככה הוא סבב. ולכור את אשר עושה לך המלאק, ויש מצווה להשמיד אותם, או למחות את שמה מתחת לשמה.
זה גם גנטי.
ככה הוא סבר, מה?
זה גם גנטי, כאילו.
כן, אבל לא צאצאים של עמלק. גרמניה של אדום, מה שהיא אומרת.
ואז לא מחויב שיש בהם...
אבל לא גנטי, לא עמלקים גנטית, בסדר? הוא חושב שזה עניין של אידיאולוגיה. אבל אני רוצה לדבר על אותם שבטים, בעצם עמלק מסתובב בנגב, במדבריות סיני, וזה בעצם מדובר על שבטים נודדים, שהם מסתובבים באזורים האלה, תוקפים סוחרים, תוקפים הולכי שיירות, מנצלים את היותם בדרך, כמו שכתוב בתורה, ומוכרים אותם לעבדים. תוקפים יישובים תמימים חסרי הגנה, כמו בציקלג, ואם הגברים נמצאים אז הורגים אותם, אם לא, אז לא, עדיף שלא יהיו, לוקחים את הנשים וילדים לעבדים. הרי, מאה ה-19, מאה ה-18. ערבים, סוחרים, לא, שבטים ערבים מצפון אפריקה ומחצי האי ערב, תוקפים באפריקה המרכזית יישובים של כושים, תומכים בגברים, מעלים אותם על סירות גדולות והם מוכרים אותם לאמריקה. 6 מיליון, לא תגידו כמה אנשים בודדים. ככה זה עבד. זה היו שבטים ערביים שהסתובבו באזור מרוקו ובאזור, והגיעו מחצי האי ערב. והיום אותם שבטים, תקראו את התיאור של מוחמד בראשית הזה, איך מוכח, מכיר את הקריאה של הערבים? חייבר? כן. קרב חייבר זה קרב שהמוסלמים עשו מול היהודים שגרו בחייבר, ליד מקה. מוחמד קראת ברית עם היהודים, הפר אותה אחרי שנה או שנתיים, כן? למרות שהוא קראת איתם ברית שלום, וטבח בהם ומחר את כולם לעבדים. זה השבטים הערבים שהסתובבו שם. הם היום מסתובבים בעיראק, הם עושים אותו דבר. הם לא השתנו. הבדואים היום בנגב, כן? הבדואים, אחים שלהם בסיני, תופסים אריתראים וסודנים ועושים את אותו דבר. גם הבדואים היום בנגב לא יכלו, היו עושים את זה, כן? להעביר נשים ממולדובה לזנות בישראל. עשו את זה גם כן. כשיכלו, עשו. העניין הזה של להשתמש, לנצל אנשים למטרות, לעבדות ולכסף, זה בדם שלהם. וכן, ולבזוז וזה, זה דברים שהם היו קיימים מאז, וזה אותם קבוצות, שבטים, נודדים, כן, שחיים, אז נכון, אז היום זה, הוא לא תוקף את היישוב, כשזה, אני יכול לספר לכם גם על דברי דברים, אם אתם רוצים, גם החברים שלי שהם קבטים בנגב, על מה זה, אבל אזורי פריפריה, אין משטרה, משטרת ישראל כידוע, מקו באר שבע, דרומה היא לא פועלת, כל אחד אישה ישר בעיניו יעשה. וככה זה היה אז, ככה זה גם היום. זה נכון, מתקופת המקרא, נכון, לא השתנה. וזה לאורך כל קו המדבריות העולמי, מעיראק וסוריה והמדברות שם, ועד סהרה. אותם אנשים, אותה התנהגות, ואותו זה, כן, זה תרבות כאילו. זה שינה צורה, התעדן קצת. זה, סך הכל, פחות או יותר, אותו דבר. וזה, ונגד זה התורה יוצאת. זה זכור את אשר עשה לך עמלק. זה ההסתכלות על האידיאולוגיה הזאת של החזק מנצח והחזק שולט. הוא יכול לקחת את האנשים ולהתייחס אליהם, כן, אם לא, כרכוש או כמספר, הוא קצת מפגר, אז אפשר לזרוק אותו. כן, וזה, אולי זה קשור גם למה שהרב סולובייצ'יק אמר. הנאצים הרי במישהו שהוא קצת היה חלש, זה נכים, מחנות השמדה לנכים. אנחנו בדרך כלל זוכרים את היהודים, אבל היו משמדות מחנות השמדה לנכים ולכל מיני אנשים עם פגמים גנטיים, הנאצים לא היססו. השמידו את כולם. ומול זה כמובן התורה של המוסרי שורד, או המוסרי, וזה בדיוק ולא ירא אלוהים. כן, מול אבל לא ירא אלוהים הוא מאוד חשוב כאן, אין לו מוסר טבעי. כן, זה הניגוד. לא מדובר פה על מוסר אלוהים. הוויכוח הוא על מוסר טבעי אנושי, ועמלק הוא בדיוק, הוא הדוגמה לזה.
שפוי.
מה?
לא שפוי, זה נכון להגיד עליו?
לא יודע, לא שפוי בדרכו, כן? אנחנו חושבים שזה לא שפוי, כן? שמי שלא מוסרי הוא לא שפוי, אני בטוח שהוא חושב. הסתכלות עד היום יש אנשים שמסתכלים ככה, הוא לא רואה בזה לא בסדר. בדואי חושב שכשאתה משאיר את הרכב שלך בנגב והרדת למסלול בלי השגחה, אז אתה בעייתי. אתה לא שפוי. להשאיר בנגב אוטו בלי השגחה?
אתה יודע
זה שפוי?
אני
חושב
לשמור לך.
לא שפוי. מסתובב באזור סוריה, עיראק, נוצרים, מה יש להם לעשות שם? מה יתנו? מה להם לעשות שם? זה לא שפוי. אז זה כל אחד שפיות, אתה יודע איך זה, קניבלים, כן? כל אחד אומר שחושב שהשני לא שפוי. טוב, נעצור בזה, אבל זה הנקודה, אם כן, של עמלק בצורה הפשוטה. עכשיו, כמובן שיש מה להסתכל במישור הרוחני, ומה המשמעות של זה, ואפשר לדבר הרבה על הדברים האלה. אבל אנחנו רצינו לראות במישור של החיים הפשוטים, של התנ"ך ושל היום, איפה זה קיים וזה קיים. זה דברים שלא השתנו, וזה אותם אזורים, ואותם שבטים בגלגולים שונים, אבל זה תמיד מוביל לזה, כי זה אזורים שבהם, באמת, האבולוציה הלא אנושית, מנצחת. האבולוציה שהיא לא אנושית, היא בטבע הפראי, אז היא אומרת החזק שורד. אז מישהו כזה, מישהו קרוב לצד החייתי, אז הוא כזה.